שוב שלום, ימי הפורים ממשמשים ובאים, ניגע במגילה מזוויות שונות. שימשה של הממלכה הבבלית שוקעת. נבוכדנצר, אותו עריץ ודיקטטור שחזל אמרו, כל ימיו לא נראתה בצחוק על פניהם של הבריות. גבה ויחד איתו גבה שלטון האימים. כעת זורחת שמש נעימה, רכה, מלטפת הרבה יותר, השמש הפרסית. המגילה נפתחת כשאחשוורוש שקוע ראשו ורובו בביסוס המלוכה, כששני עקרונות מנחים את האיש הזה. האחד, כבוד המלך. המגילה היא קצרה מאוד. מישהו ספר פעם כמה פעמים מופיעה מילה מלך במגילת אסתר? שתי שניות. אוקיי, 196 פעם מופיעה מילה מלך. איזו נוכחות מרשימה. כבוד המלך, מעל הכל, המגילה נפתחת במפגן אדיר רבתני של עוצמת המלך, כשהמגילה גם נוקטת במילים 80 ומעט יום. שימו לב, חצי שנה אחשוורוש משבית ממלכה שלמה, שרים, יועצים, שומרי ראש, אנשי צבא, חצי שנה, וזה לא 6 חודשים. בכוונה נוקטת המגילה בביטוי הזה 80 ומעט יום. היא פורטת את זה ליחידות. כל יום הוא יחידה בפני עצמה, כל יום הוא חשיפה, מפגש מחודש עם אושרו של המלך. העיקרון השני הוא עיקרון החירות. הנוסחה על פי הפועל אחשוורוש, כשטוב לאזרחים, טוב למלך, הוא נותן חופש דת מוחלט, וגם במשתה עצמו לעשות כרצון איש ואיש. אלא שביום ה-187, ביום האחרון לכל המשתה הזה, אחשוורוש לוקח צעד אחד רחוק מדי. כטוב ליבו ביין, ברגע של זכיחות דת, הוא מצווה על ושתי לבוא עם כתר על ראשה, ושתי מסרבת. אגב, המניע למעשה הזה יכול להיות, חוץ מהשכרות הכבדה שהייתה לו, לשלוט על דיוויזיות, על צבאות, על מדינות, זה כישרון מסוג אחד. התנהלות מול אישה דורשת כישורים מסוג אחר לחלוטין. אחשוורוש רוצה להראות שהוא שולט גם במלכה, לכבוש את המלכה. המלכה ושתי ממאנת לבוא, אפשר מתוך הפסוק גם לראות מה המניעים לסירוב הזה. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. שימו לב, ותמאן המלכה ושתי. התואר המלכותי קודם לשם הפרטי, דומה כאילו אמרה לו, אני מלכה, לא יאה ולא נאה. לבוא בדבר המלך, תבקש, תיתן בחירה, תתייעץ, להנחית עליה כזו פקודה, לא אבוא. ביד הסריסים, בקשה כזו קיצונית, תשלח משלחת רמי דרג, תבוא בעצמך, לשלוח סריסים שאני אבוא עם כתר על ראשי, שכח מזה ידידנו. והמלך מתמלא בזעם, וברגע אחד, מעמד החתימה הופך למעמד של ביזיון, מבין המלך שהוא חייב לתת מענה מהיר, הוא מכנס את שיבת יועציו, הקטן שבהם ממוכן, קופץ ונותן פתרון. חזל אגב, מזהים את ממוכן כהמן, זהו לא סתם זיהוי פרסונלי. זה לא סתם אותה דמות. שימו לב לתבנית המחשבה, לתפיסת העולם. גם המן וגם ממוכן, וזה הדומה בין שניהם, זה אותו אדם בעצם, אבל קו המחשבה הוא, אם יש בעיה, אני לא נותן מענה מקומי. אם יש בעיה, אני הולך על פתרון גורף. אני מעלה את זה למגרש הגדול. המן, יש לו בעיה עם מרדכי, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ממוכן נותן עצה לאחשוורוש להיפטר מבשתי, לא לפני שהוא מעלה את הבעיה ומציף אותה, ונותן פתרון לכלל הממלכה, להיות כל איש שורר בביתו. ובכן, כס המלכה מתפנה, אסתר נלקחת לבית המלך, מרדכי משוטט בשער המלך לראות מה יעשה לה, ומקווה ומייחל שהסיוט הזה ייגמר והיא תחזור לזרועותיו, וההזדמנות מגיעה הרבה יותר מהר ממה שהוא חשב. בקטן ותרש. מרדכי נחשף לאירוע שאולי הקשה ביותר מבחינת המלך, ניסיון התנגשות בחייו. בקטן ותרש, רק נציין, לא נמנו על אנשי ההשכלה, הם שייכים לשוליים, על זה יעידו כאלף עדים שני גורמים, המניעים לרצח והחובבנות. המניע לרצח, אומרת הגמרא, שאסתר אחשוורוש רצה לספק את יצריו, היה צמא מאוד, הטריד את מנוחתם. איך אומרת שם הגמרא? מיום שבא זו לארמון, לא ראינו שינה בעינינו. הבנתי לו, שם לכוס ונהרוג אותו. מובן רבותיי, על כף אחת מונחת השינה שלהם, על הכף השנייה חיי המלך, והברירה היא די ברורה. אם מישהו מטריד אותי, נדקור, נמחק, נעלים. החובבנות, שניהם היו תרסיים ודיברו בשפה תרסית, שפה זרה ומוזרה, אבל עדיין, אתם לא מנהלים שיח רעים, אתם הולכים להתנקש במלך. החיים שלכם עומדים בסכנה. אי אפשר להתעלם מנוכחות של בן אדם שיושב שם בפינה ולצאת מנקודת הנחה שהוא לא מבין את השפה התרסית. הוא הבין. ומבחינת מרדכי זה נפלא. הוא יכל פשוט לחייך חיוך גדול, וכל מה שעליו לעשות זה רק לשתוק. מחכך כפותיו בהנאה, מחכה שהמזימה תצא לדרך, המלך ימות והאלמנה טריה אסתר תחזור לביתו. לא מרדכי, רבותיי. כאן נמדדת האמונה של איש הברזל הזה, מרדכי. מרדכי מבין היטב שאם עליו נגזר להיות במקום הזה ולשמוע את הדו-שיח הקשה הזה, סימן שיש לכך תכלית הרבה יותר גבוהה מסתם להחזיר אליו את אסתר. הוא מוותר על רווח נקודתי, הוא מוותר על איזשהו צורך רגעי לטובת העם כולו. אגב, זו גם הסיבה שהוא לא הולך ומדווח בעצמו לאחשוורוש. ייתכן ועלה על דעתו שאם הוא ידווח בעצמו, אז הוא יקבל איזה הון עתק, אבל מהר מאוד זה יישכח. הוא מעביר את זה בערוץ הממלכתי, דרך אסתר, שהדברים יתועדו ביומן המלכותי, ויסעו פירות בעתיד, מה שאכן קרה. אני ברשותכם, כך אומר האדמור מגור, בוא רגע נעשה פריז, ונתמקד בשכונה קטנה ממוצעת בשושן הבירה. איך מגיבים היהודים להתרחשויות האחרונות? נכנס אדם, סוער למרכז השוק וצועק, שמעתם? המלך השתגע. הוא ציווה על ושתי שתבוא בכתר לראשה, היא סרבה והוא הוציא אותה להורג. מה עושים היהודים? היהודים נוחרים בבוז. יאללה, הגויים ואבליהם. ברור שלא שם חלקנו עמהם. גם את הידיעה על כך שאסתר, אותה מלכה אנונימית שלא מגלה את עמה ומולדתה, נלקחת לבית המלך, הם מקבלים בשלוות נפש. גם על הידיעה על ההתנגשות, ניסיון ההתנגשות. בקטן ותרש ניסו להתנקש, מרדכי דיווח לאסתר, נרשם בספר דברי הימים. לא מעניין אותם. תחכי הממלכה. את מי זה מעניין? אין להם מושג קלוש, רבותיי, שרצף ההתרחשויות השולי לכאורה הזה, הרי גורל עבורם, וזה מה שבסופו של דבר יחלץ אותם מציפורניו של המן. וכך נראית כל הגאולה של עם ישראל. רק כשהם מסתכלים לאחור על התצריף, על הפאזל השלם, רק אז מבינים כמה כל פרט קטן היה משמעותי והרי גורל עבור העם היקר שלנו. אסתר ומרדכי מעניקים למלך אחשוורוש את המתנה היקרה מכל את חייו. אחשוורוש מגיב בצורה מאוד מאוד צוננת. שום תגמול ראוי, אדרבה, אם אתה רוצה למנוע מקרה כזה בעתיד, אתה צריך לעשות משהו בולט, ניכר, לתגמל אותם. שום דבר, תיעוד יבש ביומן. למה? על מי נאמר שהוא מבועת באגדה שלנו? על המן הרשע, רבותיי, גם אחשוורוש מבועת, הוא מפוחד, ניסו להתנקש בחייו, הוא כל כולו עסוק הרגע באיך למנוע את ניסיון הרצח הבא. וכאן נכנס השחקן הנוסף לזירה, המן. לוקח אחשוורוש את המן ותופר לו חליפה חדשה. המן הוא האדם שיסייר מטעמו, אגב, הוא מעלה אותו מעל כל השרים, הוא זה שיסייר באותו שטח, אותה זירה של חצר המלך. הוא זה שיפקח, ישדר סמכות, עוצמה, הוא זה שיביא מרחשי ליבם של הסובבים שם אל המלך, אבל המלך נזהר מאוד, הוא מחזיק את המן קצר. המן יודע היטב שמי שמתדלק את כל הסגידה אליו זה אחשוורוש. הוא זה שמרים אותו מעל השרים, הוא זה שמצווה על כולם לכרוע ולהשתחוות. המן הולך על ביצים ונזהר זהירות רבה, וזה רבותיי שובר לנו איזשהו מיתוס עתיק יומין, מיתוס שאומר שהוא סס להילחם ולהתעמת עם מרדכי. לא נכון. אני אקרא לכם את הפסוקים. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. שמעתם רבותיי, החיכוך הוא על בסיס יומי. יום ויום. המן עובר ליד מרדכי, מרדכי מתעלם, המן אולי חורק שיניים, אבל בוחר שלא להעמיד את המנהיגות שלו במבחן. אז מי מפוצץ את הפרשה? ויגידו להמן לראות, היעמדו דברי מרדכי. עבדי המלך, הם שתוחבים את המיקרופון לפרצוף ואומרים לו, נו, נו, מרדכי יהודי, לא יכרע, לא ישתחווה, מה אתה אומר? עכשיו, כשהבעיה צצה ומונחת על השולחן, אין להמן ברירה, הוא הולך על פתרון גדול. אני רק אשאל למה. 127 מדינות נמצאות תחת כפות ידיך. מאות מיליונים של אנשים משתחווים לך. אז יש איזה יהודי שהוא אפילו לא מבזה אותך, הוא רק נותר אדיש. מה אכפת לך? כזה היה המן. 22 שנה, אומרת הגמרא, היה בלן וספר בכפר קרצום. והוא עלה מהשפטות, בלי פרוטקציה, אין לו איזה אבא בחלונות הגבוהים, עלה מהשפטות לאותה גדולה. ועכשיו שהוא ניצב שם למעלה, הוא יודע את האמת, כל מה שקורה מסביבו, הכל זה תפאורה, זה כבוד מדומה, הכל זה בלון מנופח בהבל פיו של אחשוורוש. הוא צמא לכל בדל של כבוד. קחו קופסת פלדה, היא עומדת בפני עצמה, היא לא צריכה חיזוקים. אבל אם ניקח חבית ענקית שעשויה מלוחות לוחות של עץ, מקרשים קרשים, היא צריכה חישורים, חיזוקים. זה בדיוק מה שקרה עם המן, וכך מרדכי משקף לו את האמת. היית כלומניק, היית אפס, ובמידה רבה נותרת אפס. זה היה המן. אגב, זה אותו סיפור ילדים מוכר. כשהמלך לובש בגדי מלכות, גם אם אלף אנשים יצעקו, המלך הוא עירום, זה לא יעניין אותו. אבל כשהמלך באמת עירום, מספיק ילד אחד קטן שיצעק את הדבר כדי שכולם ישתקו והמלך יחוויר מבושה. כזה היה המן, אחריתו ידועה, כן יובדו כל אויביך, השם, פורים שמח.